הוא נולד בקריית מוצקין למשפחה דתית עם עוד שלושה אחים, למד בישיבה תיכונית בחיפה ובמכינת קשת ברמת הגולן. היה בנחל ובמודיעין, לימד במינכן פילוסופיה, חוויות שהיוו בסיס לספרו השני. ספרו הראשון, נסיעה, פורסם בשנת 2011 וזכה בפרס ספיר לספרי ביקורים ובפרס שרת התרבות. ספריו, הדברים עצמם ומינכן, אם תרצי, קראי לזה זיכרון, פורסמו ב-2014. כותב טור דעות קבוע בארץ ובאמצעי תקשורת רבים אחרים, ומגיש תוכנית רדיו שבועית בתאגיד כאן. חי ברחובות עם בת זוגו וביתם בת השלוש, מגדיר את עצמו קודם כל כסופר ופילוסוף, הוראה וכתיבת דעות הם בהמשך להם. אני פילוסוף שחושב על העולם דרך סיפורים. יאיר אסולין, בין הכיפה הסרוגה לקסקט, על הציונות הדתית, פילוסופיה ופוליטיקה רלוונטית למאה ה-21, שיחה אישית היום והחולם סך.
החולם סך, פודקאסט רעיוני פוליטי עם דור חדש של פעילות ופעילים לשוויון ולצדק חברתי, מבית קרן ברל כצנלסון.
החולם סך, פודקאסט שמנסה להכיר לכם אנשים שונים שעל פי רוב הם עדיין מתחת לרדאר הכללי ומוכרים בתחומם ובקהילתם, והם חלק פעיל בעשייה ובחשיבה החברתית משלל זוויות. אנחנו מקווים להכיר כאן דור חדש של פעילים, אנשי רוח ואומנות, עיתונאים, אנשי מדיה חברתית, ארגוני עובדים, חברים שמדברים ועושים צדק חברתי. זו שיחה אישית ורעיונית שמנסה להתרחק מהשוטף והדחוף והאקטואלי, כדי שתתוודאו בניחותה לאנשים מצוינים שהם חלק ממחנה, תפיסה, אולי אזור רעיוני משותף. לפודקאסט שלנו קוראים החולם סך, וזו כל מטרתנו, לשוחח עם החולמים והמגשימים. את ההסקט עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומינר רוזנבלום, תחקיר טלי צין, הטכנאי הוא איתי שלם, ואני צביקה ביקוארן. והיום אנחנו כאמור עם יאיר אסולין, סופר, יוצר, עורך, לקטור, פילוסוף, פובליציסט וחבר, הוא לגמרי מעל הרדאר, ולכן אני ממש שמח שהוא הסכים לבוא אלינו.
לכבוד הוא לי.
אז עוד מעט אני אגלה לך את המחשבות האנוכיות שמאחורי ההזמנה הזו.
אוקיי.
אבל קודם אני רוצה ככה לחמם את השיחה בדיבור, שאולי כבר משעמם אותך, כי איך הכל ספרים, ספרי הפרוזה שלך, ואין סוף תורים הם על זה, על מה קורה, קרה לציונות הדתית שממנה באת.
כן.
ככה ממעוף העוף הקשר. אתה יודע מה, אני אגיד לך ככה, אני רואה מהצד שלי אחיזה בעמדות, עמדות כוח והשפעה, שליטה בברזים, השתלבות. אתה, אם אני מבין נכון, רואה את ההפך, או לא יודע אם את ההפך, את המוות קראת על זה של...
לא הייתי אומר את ההפך, אני חושב שבדיוק התפרסם ספר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, לציונות הדתית, ויש שם מסה שלי... בדיוק על הדבר הזה, והכותרת של המסה היא לחזור להיות משק הדת. זוכר שכשאני הגעתי, אני חושב, לגיל 18, 19, 20, התחיל כל הדיבור הזה, שבואו נפסיק להיות משקי הדת, הציונות הדתית, ונתחיל להיות, ונהיה הרמטכ"ל. כלומר, הרעיון הזה של להפסיק להיות, איך אני אגדיר את זה, להפסיק להיות, אתה יודע, ישראלים דתיים, ולהתחיל להיות סקטור שמתמודד על ההנהגה, שיש לו אג'נדה שלמה וקולית על המרחב הישראלי.
אבל לא בשם השתלבות, אלא בשם שינוי.
לא בשם השתלבות, בשם השתלטות.
השתלטות, כן.
זה בדיוק הרעיון. אני חושב שכל השנים הציונות הדתית, וזו הייתה ההברקה של המזרחי. הרי הציונות הדתית, לפני שהיא הרב קוק, היא בכלל תנועת המזרחי. וההברקה שלה הייתה, וזו הייתה קפיצה מחשבתית אדירה, מבחינת הרעיון הדתי והרעיון הציוני, שאפשר לחבר בין שני הדברים, ואפשר להיות חלק מהמרחב הישראלי, ולהיות דתי במרחב הישראלי. ואני חושב שזה גם עבד מאוד מאוד מעניין, כי אם מסתכלים, פרופו דיונים על הדתה וכל הדברים האלה, בשנים הראשונות של המדינה, עד שנות ה-70 נגיד, שהתחילה באמת הפרויקט החילוני מודרניסטי, נתן זך וכאלה, אמצע שנות ה-60, עד אז הציונות הדתית או הדתיים האלה היו בצמרת האליטה התרבותית הישראלית, הסופר הלאומי היה ש"י עגנון, הפילוסוף הכי מרכזי זה לייבוביץ', מבקר הספרות הכי גדול זה קורצווייל, אני יודע מה, מנהל האומנותי של מוזיאון תל אביב זה מוטי עומר, אחר כך גם האליטה שצמחה, אדם ברוך וכל איזה אנשים שצמחו בתוך הציונות הדתית, כלומר היא הייתה מאוד מאוד נוכחת במרחב התרבותי הרעיוני שייצב את הסיפור הישראלי, היא לא הייתה נוכחת באמת עם היד על השיבר, על התקציבים והדברים האלה. לכן היא גם יכלה לשבת בכל ממשלה, לכן היא גם יכלה לפתח רעיונית המון המון דברים.
אבל בוא גם להדגיש,
היא נוח, כן. מה שאני תופס את השינוי, ואת הטרגדיה שבשינוי, ברגע שהיד עוברת לשיבר, וברגע שהתפיסה הופכת להיות של מגזר שרוצה להשתלט ולא להשתלב, או לא תופס את עצמו כחלק מהכלל, ולא אין לו איזו מטרה יותר חזקה מזה, ברגע שהשינוי הזה קרה, נגזר מוות על כל המהפכה הזו. כלומר, על כל היכולת להיות ישראלים, ולפעול בתוך הישראליות באמת. היום אתה כבר לא פועל בתוך הישראליות, אני חושב שאצלי, מהספר הראשון, ההתנגדות הכי גדולה שלי הייתה, ללהיות סופר, סופר דתי. אני לא סופר דתי, אני סופר ישראלי, שכותב במרחב הישראלי, מתוך נקודות המבט שלי והחוויות שלי וכו. אבל המתח הזה שפעם נחשב היה פחות חזק, הוא בעצם הגדיר או בנה איזושהי חומה מסביב למה שהיה טריוויאלי עד לפני 30, 40, 50 שנה.
אבל זה לא רק להשתלט במובן של הרצון לחזק את הסקטור עצמו, להיסגר בתוך איזה חומות
שממנות,
אלא להשתלט, זאת אומרת לשנות את האחרים.
להפוך להיות הישראליות. בעצם הרעיון, שוב אני אומר, כשהמזרחי נכנס לתנועה הציונית, הוא היה חלק ממהלך מאוד רחב, שהיו בו המון המון רעיונות, והסכיזופרניה הציונית היא כל כך עמוקה, ויש בה כל כך הרבה רעיונות סותרים, שהמזרחי הייתה חלק מזה. יש משהו בהפרד ומשול, שהתחיל עוד לפני, אני חושב שהתחיל כבר באמצע סוף שנות ה-80, אני מסמן מבחינת הציונות הדתית את הקו הדרמטי, בחוויה שלי בתור ילד, זה התוכנית פופוליטיקה ב-92, כשחנן פורד וזבולון אמר באים לאולפן, הם יושבים לצד לייבוביץ' וקוראים לו לתת לו את פרס ישראל. זה בעיניי השבר הגדול, למה זה השבר הגדול? כי בעצם לייבוביץ', חנן פורד וזבולון אמר, מטאפורית מתפללים באותו בית כנסת. הם חלק מהציונות הדתית הזו שידע להכיל גם שמאל וגם ימין, גם סוציאליזם וגם קפיטליזם, ידע להכיל איזשהו מכלול ולא הייתה מחויבת לזה. ברגע שהציונות הדתית נבלעה על ידי חזון ארץ ישראל השלמה, או שזה הפך להיות הדבר היחיד כמעט, ואנחנו רואים את ההקצנה מאז ועד היום, אז הם יכולים לבוא ולקרוא לא לתת ללייבוביץ' שהוא שוב, הוא נציג מובהק של הציונות הדתית, לא לתת לו את פרס ישראל. וכשהפיצול הזה נוצר, בעצם הציונות הדתית, אני חושב באמת כמעט גזרה על עצמה סוג של מוות, לדבר המדהים הזה, שבאמת, עכשיו כשאני גדלתי לתוכו, הוא יכל להכיל רעיונות סותרים ותפיסות שונות, וזה זה דבר, זה מה שמכונן תרבות ותפיסה. ברגע שזה נעלם, אז אני חושב שהציונות הדתית נכנסה לבור שעד היום בתוכו.
ואתה אופטימי אבל?
לגבי הציונות הדתית.
כן, לגבי שינוי המקום, כי היום יש כוחות גדולים שנלחמים בתוכו, אנשים לא כל כך מודעים לזה, כי נכון. החילונים יש להם איזו תחושה שמי שחובש כיפה הוא...
אבל אני חושב שיש, המון שינוי של אנשים, אני אופטימי כי המאבקים האלה הם בעיקר מאבקים של געגוע. זה עוד אנשים שזוכרים את הציונות הדתית, אני זוכר, אחת החוויות שלי זה שאני ואמא שלי רואים את הסכם השלום עם ירדן בטלוויזיה, ואמא שלי מתרגשת. כמצביעת מפדל וכולי. לכן אני אופטימי, אני כן פסימי, כי אני מרגיש הייתה איזה, לא יודע אפילו אם ענווה היא המילה, אבל הייתה כמעט השלמה עם המקום הזה של לא למקסם את היכולות שלך, לא ללכת להנהגה. ואני מרגיש שהיום כמעט לא קיים בשיח הישראלי בכלל. כלומר, כל אחד רוצה למקסם את הדברים שלו, למנף כמה שאפשר. ואומר, המודל הזה שהציונות הדתית הציע, אני כבר לא יודע כמה הוא אפשרי בכלל בתוך השיח הישראלי היום.
אבל בין הכוחות החרדליים, הטאויים, לבין, לקרוא לזה, לצורך העניין, מודרן אורתודוקס, לאן נושבת הרוח בעיניך?
אז אני חושב שגם בזה, זה דווקא במובן הזה כמעט תמונת מראה לחברה הישראלית. בפרקטיקה של החיים היומיומית, אנשים יותר מודרן אורתודוקס. בשיח, אנשים הולכים להרבה יותר נוח ללכת לכיוון החרדלי. אתה רואה את זה? כמו שבחברה הישראלית, אנשים בחיים הרגילים שלהם, הם יותר פלורליסטיים, פתוחים, בטח ביחסים של... בטח בעניינים של דו-קיום אפילו וכולי, אנשים חיים את החיים. ואז כששואל אותם, אבל מה אתה מצביע? הם מצביעים לך רעיונות קיצוניים שהם בחיים לא... היו מבטאים אותם בחיים היומיומיים. אותו דבר בציונות הדתית, אני מרגיש. אנשים חיים חיים פתוחים, אפילו במקומות הכביכול סגורים. אנשים חיים חיים יותר פתוחים, הרעיונות הולכים ומקצינים.
ראו את זה אגב בסקר סביב יחס להומוסקסואלים, שבתוך ההצבעה, בתוך המצביעים של הימין, הימין הדתי, היה אחוז שאולי גבוה מאוד, כי הוא מכיר במציאות, בחיים סביבם, זה ליברליות שהיא תוצאה אולי של החיים עצמם, לא של עמדות בהכרח.
אני חושב שזו דוגמה טובה לבעיה בכלל בחברה הישראלית, וזה הפער האדיר בין החיים לבין השיח. אנשים חיים דבר אחד, והם מבטאים דבר אחר. או בוחרים בקלפי דבר אחר לגמרי. והפער הזה הוא חלק מהסיפור הזה שמכל עולם שפוליטיקה היא סוג של תוכנית ריאליטי, והיא לא החיים עצמם.
ואיך גדל ילד קריית מוצקין לפתח איזה מין ככה תחושת נמלול סביב מקומו בתוך המגזר הדתי, ציוני דתי?
אז אני אומר, קודם כל אני חושב במובן מסוים, אני לא אדם נוסטלגי, אבל אני כביכול כמעט נוסטלגי בדבר הזה, כי אני לא מדבר על דברים שהם איזה פנטזיה שמעולם לא היו. בסניף בני עקיבא שלי, אנשים שמעו אביב גפן, והלכו לרוק עצמאות, או פינטזו על תל אביב, והעיתונות שקראנו הייתה מידיעות עד הארץ, אבל זה פחות או יותר היה המרחב, והיינו רואים, חושב שיצא הדברים עצמם, הרומן שלי שעסוק בציונות הדתית, אז הכותרת שחושב שהייתה ברעיון בידיעות אחרונות, הייתה בין הגמרה לרמת אביב ג' ואני חושב שזו המחשה מאוד מאוד נכונה לחווה הזו, ראינו טלנובלות, היינו, וכולם היו כבלים, ראינו, כלומר כל הערבוב הזה היה בחיים שלי, אין פה איזה משהו שהוא, אני לא מרגיש שעשיתי איזה קפיצה, עכשיו שאולי פוליטית במובן מסוים התחדדה לי תודעה אחרת.
אבל מתי התחלת להרגיש לא נוח? צריך אפילו גם להגיד, אתה עם הקסקט שאולי מבטא איזה מין אימנות.
אז את הקסקט התחלתי ללבוש כשחייתי בגרמניה.
כן, מקובל.
והאופציה הזו קסמה בעיניי, כלומר, כי באמת, אני חושב מהמכינה הקדם צבאית והלאה, הרגשתי שהכיפה הופכת להיות משהו הרבה הרבה יותר פוליטי. שכבר פחות הלם את התפיסות שלי, שגם עברו שינוי בשנים האלה כמובן.
אבל באמת, גדלת בבית מאוד מיינסטרים, אפשר להגיד.
כן, כן.
מתי אתה מתחיל להרגיש את השינוי הזה עליך, על התחושה?
אני חושב במכינה הקדם צבאית, זה הייתה בקשת רמת הגולן, שהיא כמובן כזאת שמסונפת לישיבות הקו וכולי, לתפיסה הזאת.
התקבלת לאליב, והחלטת
ש... התקבלתי לאליב, אתה צודק, באמת שכחתי את הדבר הזה. התקבלתי לאלי,
הרגשת ששם זה יהיה.
אגב, זה סיפור, בעיניי, מבחינתי הוא סיפור מכונן, כי ההתקבלות לאלי, הייתה התרגשות מאוד גדולה. מאוד התרגשתי כאילו שהתקבלתי, ואז הגעתי לשבת גיבוש, שבה דיברו על הדברים, ואני חושב שממש יצאתי מזועזעת כדי כך, יש דף משוב כזה, בסוף השבת כתבתי, שאני חושב שזה מטורף, כמובן שזוכר את המילים, אני חושב שזה מטורף, שאני חושב שמהם יצא המשיח. וכן, משהו במקום הזה, ואז הייתה הקפה הראשונה נגיד, ולאט לאט משם התחיל איזשהו תהליך, שגם בשנה הזו בקשת, סביב לא משנה היכולת ללמוד פילוסופיה, ללמוד, לא הרשו להכניס לייבוביץ' לבית המדרש, דברים מהסוג הזה, כל מיני צמתים קטנים כאלה.
כלומר, גם בקשת שהייתה פחות, כן. לא משיחית נגיד, צורך העניין.
פחות הדוקה. כן.
אז גם שם המשכת להרגיש את הפער, גם הפער הפוליטי, גם...
שם הוא התחיל להתברר לי, כלומר, שם, אומר כי כשה... אני גדלתי, אני חושב שרוב מי שגדל בציונות דתית עירונית, גדל במרחבים שהם לא עם אידיאולוגיה מובהקת. זה יכול להיות הכל, זה באמת גם לייבוביץ' וזה גם הרב קוק, וזה גם רמת אביב ג' וזה גם איזה קצת פילוסופיה וקצת רחל המשוררת, אני לא יודע, כל המושגים האלה שהם כמעט קיץ' היום. כשהגעת לשם אתה פתאום צריך להתיישר. צריך רגע, אבל מה אתה? לייבוביץ' אתה לא מכניס לבית המדרש למרות שאבא שלך אולי קורא לייבוביץ' בבית, ואתה הרב קוק, שזה כבר לא המזרחי, איפה אתה בדיוק ממוקם, ואז באמת השאלות עולות, שוב, כי כשאתה מתחיל לשים, אני מתחבר לשאלה שלך מקודמת, כשאתה מתחיל לשים גבולות וגדרים, אז פתאום אתה מתחיל, אדם צריך לשאול את עצמו איפה אני עומד, והאם אני חלק או לא חלק בזה, וזה נדמה לי חלק מהמגמה שקורית היום, כלומר, פתאום אנשים אומרים, אני לא חלק מהדבר הזה. גדלתי בתוך משהו, הגדרתי את עצמי, המשמעות של המושג השתנתה, ציונות דתית לא מכילה את אותם אנשים שהכילה פעם, וזה נדמה לי חלק.
הנקודה שאתה נוטש רעיונית לצורך עניין את ההצבעה הזאת, המפדלניקית המסורתית של ההורים שלך, הוא מבין שמה, אתה שמאלני? אתה...
כן, אני חושב שכן, כן, לא, לא אתה... שמאל, אני, התפיסות שלי עם שמאל, ואני חושב שגם בזה, יש בזה סוג של רשימו של פעם, כי אני חושב שפעם המרחב היה יותר שמאל. לא עכשיו, זה לא רק יהודים ערבים, זה בעצם זה שהיא תפיסת קיומית, תפיסה קיומית של סולידריות, של לראות את האחר, של להבין שאתה לא יכול לבד. כשאני גדלתי בתור ילד התפיסה, בדיוק אלון עידן כתב על זה השבוע בהקשר של הפינוק, לא יודע אם ראית, הטקסט יפה בעיניי. פעם כשאנחנו גדלנו, עכשיו להתפנק, זה הדבר לא כל כך טוב, אל תתפנק עכשיו. היום כל החיפוש הזה אחרי הפינוק, הוא בעצם החיפוש אחרי האנוכיות, האגו, הדבר הזה שהוא מיד מושך אותך לימין כמובן. אז יש בזה, בהתגבשות התודעה הפוליטית שלי, שכן, התחילה מהממד הזה היהודי-פלסטיני, אבל היא הייתה הרבה יותר רחבה והעמיקה עם השנים, כן, היה איזשהו שינוי שגם קרה בשנים האלה.
אתה שמת את האצבע לסיפור המדיני כמשהו...
זה הייתה התחלה, אני חושב, מבחינת...
מה אתה זוכר מזה? כלומר, מה הפגיש אותך עם זה?
אני חושב שזה, אני התגייסתי סביב ההתנתקות, הדברים מהסוג הזה, ההתנתקות, הדיונים שקרו, אז אני עד היום חושב שהתקופה היא, אגב, של החודשיים לפני ההתנתקות, אני הייתי מאלה ששלחו אותם לעשות מדלת לדלת, כי הייתי מבחינה קדם צבאית לעבור ולשכנע אנשים למה ההתנתקות זה רע. אבל תוך כדי שאתה משכנע אנשים למה דברים הם רעים, לפעמים יש סיכוי שתשתכנע שהם לא כל כך רעים. ואני חושב שזו הייתה תקופה מדהימה. מבחינת עובדה הזאת שאנשים עברו בין דלתות של אנשים, הקישו על הדלת, נכנסו ודיברו. ואני, לי היו באמת עשרות רבות של שיחות, אני חושב, שנוצרו סביב האירוע הזה, שכאילו, אחת הבעיות בחברה הישראלית, לא רק לא התבררה, לא, כמעט לא ננגעה עד היום, אף אחד לא נגע בדבר הזה, בטראומה הגדולה, בהתמודדות, בשאלה הזאת. אני חושב שזה סביב המרחב זמן הזה לפחות.
זה מעביר אותי אל אולי הליבה שאני זקוק לה בשיחה הזאת בינינו, שהיא תמיד מתחילה אצלך גם איזושהי שיחה עם אנשים, מפגש אינטימי בשטח, כמו שסיפרת על ההידבקות על דלתות אנשים בשכנוע בנושא ההתנתקות, ואני מודה ומתוודה שהזמנתי אותך לא מעט כדי ללבן כמה רעיונות שבשיחות רבות שהיו לנו בעבר, הרגשתי שבשיחה הצלחתי ככה לאחוז ברעיון, אחר כך שאני מנסה להסביר את זה ככה לאשתי או לאחרים, הם דברים שחומקים לי ומתעממים, ולמרות שהגעתי ככה אולי לאיזשהו זיכוך כזה, כשהבנתי מה ניסית לומר על המצב בארץ בזכות השיחה איתך, אז עכשיו זו ההזדמנות שלי למסמך את זה.
No guarantee, אבל...
לנסות לפחות, וגם לשתף אחרים, כלומר לא רק להנות מזה לבד, אני מודה שהתורים השבועים בארץ לא מספקים אותי בהקשר הזה, אבל המילה שחוזרת, כמו פילוסוף שמתאר אותנו מהצד וגם מבתוכו, אתה מזהה בשם קוד הזה ישראליות, כמפתח להבנה של החברה היום, של מה שחסר, של איזושהי קריאה שלנו להבין, לאמץ, לאבד את הכותרת הזאת. כן. תן לי ככה...
אז אני אתחיל את זה אולי מחצי צעד אחורה. נדמה לי שהיום החלוקה הכי רלוונטית או הכי מעניינת בחברה הישראלית, גם פוליטית וגם בכלל, היא החלוקה בין מי שרוצים להקפיא את הזמן, מי שלחודים ברעיונות של פעם ופשוט נלחמים על שימור הרעיונות האלה, לבין מי שמבינים שזהות היא דבר שמשתנה ומתפתח ומתהווה כל הזמן. והקרב הזה, אגב, יש אנשי ימין שרוצים להקפיא את הזמן, כמובן, אגב, גם בהקשר היהודי וגם בהקשר הישראלי, עסוקים במציאת מטבעות מלפני 3,000 שנה, כאילו זה העניין, כאילו אנחנו זקוקים להצדקה, ויש אנשי ימין שמבינים שיש קשר בין החיים, וזה מה שמשפיע על הזהות, ופועלים. אותו דבר גם בשמאל. בשמאל יש אנשים, יותר אגב בימין, שמבינים שהזהות היא דבר שמתהווה ומתפתח וצריך לחקור אותו, ולכן יש ערך לתרבות ויש ערך לשאלת שאלות, יש ערך לאתגור של החשיבה, אבל יש גם כאלה שרוצים להקפיא את הזמן, והם רוצים איזשהו דימוי של שמאל מסוים,
או
של
ישנות,
או חילוניות מסוימת, או... כן. והם לא מבינים שהדברים האלה משתנים, שמושגים משתנים. קצת כמו שאמרנו על הציונות הדתית, מושגים יש להם נטייה כל הזמן לקבל משמעות חדשה. להיטען כל הזמן במשמעות אחרת. דברים משתנים, עכשיו, מאז ומעולם, כמו הדוגמה דוגמה שתמיד אני אוהב לתת, זה הדוגמה הזו בפרשת חיי שרה, אברהם אומר עם הארץ, הוא מתכוון לאליטה, מבחינתנו עם הארץ היום, זה הזה שלא יודע כלום. וזה קורה כל הזמן, שפה היא דבר שמתהווה ומתפתח. ואותו דבר גם בישראליות, אני חושב שהיום, אין לנו שיח על הישראליות כפי שהיא חיה במציאות, כפי שהיא מתקיימת, כי הכוחות הפוליטיים יש להם אינטרס לנהל דיון על איזה שהם רעיונות, מופשטים, אחרים, שלא נוגעים בחיים עצמם. ולכן אני חושב שאנחנו כאזרחים, ככל שהפוליטיקה או בכלל השיח ישקפו את החיים שלנו, ככה הכוח שלנו יהיה גדול יותר וההשפעה שלנו תהיה גדולה יותר. ככל שהדיונים יהיו דיונים שמנותקים מהמציאות הקונקרטית והם דיונים מופשטים לבעלי זמן שממומנים על ידינו כדי לנהל את הדיונים האלה ולעשות בהם את המניפולציות האלה, ככה לנו כאזרחים יהיה הרבה פחות כוח והרבה פחות השפעה, וממילא אנחנו נהיה הרבה פחות שותפים למה שבאמת קורה. וזה נדמה לי הרעיון של הישראליות. ישראליות זה ההבנה שכל מה שקורה במרחב הישראלי הוא חלק מהזהות הישראלית. זאת אומרת, כתבתי לו לפני שנה או משהו, סביב הכתבי אישום של נתניהו, שכולנו אחראים לכתבי אישום האלה. והייתה התקוממות מאוד גדולה, מה זאת אומרת? הוא פשע, הוא זה וכולי. אומר, אנחנו אחראים כאזרחים לכל מה שקורה במרחב הזה, ואם זה המנהיג שלנו, יש לנו אחריות על הדבר הזה. בכלל, הרעיון הזה של אחריות מתקשר באופן ישיר לרעיון הזה של ישראליות, כי ההבנה הזו שחייבים לקחת אחריות על מה שקורה במציאות, היא גם מה שמקנה לך את הכוח. אם אתה לא לוקח אחריות, ממילא אתה יכול לצעוק ולהתקומם ולא יודע מה, ממילא בסוף לא יהיה לך כוח. אתה לא תקבל השפעה על המציאות. יש מתאם כזה בין השפעה לבין אחריות. וזה המאבק, זה המאבק של הציבור הישראלי, על הזהות שלו, על הסיפור שהוא מספר, ובאמת משתנה.
אתה כל הזמן קורא, אתה פילוסוף, אז אתה מגדיר את עצמך קודם כל כפילוסוף, אז אתה יכול להרשות לעצמך, אני כאדם חברתי פוליטי, שמנסה כן. לעשות עם זה משהו, ואתה קורא לי לספר סיפור חדש. ואני תוהה, האם אתה בזה קורא תיגר, על החלוקה הזאת שמאל ימין, על הניסיון הזה, לסרטט את ה... להישאר בגבולות הישנים של המפלגות, מפה פוליטית, לאו דווקא מפלגות, וגם לסרטט מחדש את העמדות הפוליטיות, מה שאני מרגיש שזה מין שיח, בעיקר סביב פוליטיקת זהויות וכו', שלא כל כך צולח, זה לא באמת צולח.
אני אסייר לספר
סיפור חדש.
אני מרגיש, אני אגיד לך מה, אני חושב שהסיפורים חדשים, הם אף פעם לא כאלה שמוחקים את הסיפורים הישנים, אלא נבנים על גביהם. כלומר, התהליכים, שוב, מי שרוצה להקפיא את הזמן, הוא גם זה שיספר לנו שהתהליכים הם לא דיאלקטיים, אלא הם תהליכים של רצף. קיבלתי מזוודה לפני 3,000 שנה, אני מביא אותה לפה. מי שמבין שהמציאות היא מתפתחת, הוא גם מבין שהתהליכים הם דיאלקטיים. שעל הסיפורים הישנים האלה צריך להוסיף נדבכים חדשים. זה בעצם הקריאה שלי לספר סיפור חדש. כתבתי את זה עכשיו בהקשר של אהוד ברק לאחרונה. כלומר, מנהיג פוליטי שידברר את יספר את הסיפור של נתניהו, אז נתניהו מספר אותו מצוין. ואתה רואה את זה מאוד מאוד חזק בסיטואציה הפוליטית. אנשים, לדעתי היום, מחפשים לאיפה ללכת. אבל אומרים, אני לא אלך למישהו שבעצם מספר לי את אותו דבר. וזה נדמה לי העניין. אני רוצה להביא דווקא דוגמה ממקום אחר. ביוק השבוע פרסמתי את הטקסט על מדעי הרוח והמרחב העסקי. ואחת התגובות, אולי אחר כך ניכנס לזה בהמשך, אני לא ארחיב עליו כרגע, אבל אחת התגובות הייתה, אל תכניס לנו את הקפיטליזם וכלכלת השוק וכו' וכו'. ואני הרגשתי מאוד חזק שגם מונחים האלה, קפיטליזם וכלכלת השוק, הם לא קפיטליזם של המאה ה-20. כלומר, היה איזשהו שינוי, היה את המשבר של 2008, רעיונות השתנו, אותם נציגים של, אני יודע מה, אסכולת שיקגו, הם בעצמם עשו את החשבון נפש, ואנשים עדיין מדברים עם המשמעות של לפני 40 שנה. ואז מה יוצא? יוצאת שיחה שהיא לא קוהרנטית למציאות, והיא גם לא הולמת את מה, היא לא הולמת את מה שמתרחש עכשיו. ואנחנו יכולים לנהל ויכוח, כששנינו משתמשים כביכול באותו מושג, אבל מתכוונים אליו אחרת לגמרי. זה נדמה לי הרעיון הזה של לספר סיפור חדש. הרעיון הוא להדכן את המושגים, הרעיון הוא להדכן את התפיסה, ובוא לשאול, מה קורה עכשיו במציאות? האם במציאות, הישראלית נגיד, למשל, החברה הערבית, היא כמו שמספרים לנו עליה, או שהיא אחרת, או שהיא עוברת בכלל תהליכים אחרים לחלוטין. לא אשכח שלפני שנתיים או שלוש, הייתי באיזה פאנל, והיה מרזוק אל חלבי, והוא אמר לי שהוויכוח הכי גדול בחברה הערבית, ככה הוא אמר, אני לא בדקתי את זה מעולם, זה האם לשלוח את הילדים לעשות בגרויות בעברית, כדי בעצם שיוכלו ללמוד באוניברסיטה ולעשות תעודה בגרות, או לא ללמד אותם עברית ושלמדו ערבית, והמתח הזה בין העברית לערבית, שהוא מתח אדיר בעיניי, והוא סיפור מרתק. כלומר, אותו דבר תחשוב על עוטף עזה. כמה אנחנו מדברים על עוטף עזה? מה כמות הישראלים שהייתה אי פעם בעוטף עזה? עוטף עזה הפך להיות איזה דימוי למשהו, שגם אגב יש לו קונוטציה שלילית, כי זה איזה עזה כזה, אז משנה, זה עוטף של עזה, זה עזה וזה, משהו נידח בזה. ועם אלה אנחנו מדברים על דברים שאנחנו בכלל לא מכירים אותם, לא יודעים אותם, ואין לנו תחושה שלהם, כי גם התקשורת לא באמת מעבירה לנו את החיים האלה במושבים ובקיבוצים וביישובים של עוטף עזה. יש איזשהו דימוי של המקום הזה שנשרף עכשיו פעם אחרי פעם.
הקושי שלי, הוא חוזר שוב ושוב גם בשיחות אחרות שיש לי כאן עם אנשים במסגרת הפודקאסט, הוא הניסיון להימנע מתיוגים והקופסאות הישנות, להציע איזושהי מורכבות חדשה, שפה, מילים חדשות למציאות מתעדכנת, אבל אני מרגיש שבסוף האזרח, המצביע, אני הולך סליחה כבר לאזורים הכי פשוטים, זקוק, בטח בעידן טראמפי שכזה, לפשטות. אולי אפילו לפשטות הישנה, אני נזהר, אבל ואני חושב שהניסיון שלנו ככה לבנות מחדש איזושהי הבניות כלשהן, שמות, כותרות כלשהן, הוא ניסיון שהוא לא צולח, כי בסוף הנהירה היא אלא בהיר.
אבל אני חושב שזה הפוך ביקו. כלומר, הרעיון הוא אתה לא רוצה להמציא מושגים חדשים. אתה רק רוצה לייצר מושגים שעולמים את החוויה של האזרחים במציאות. זה מה שנתניהו אגב עושה כל הזמן. נתניהו, באופן שבו הוא משתלט על השיח, הוא מייצר סיפור מאוד מאוד מסוים. בסיפור הזה, הוא כל הזמן מתכתב עם החוויה של האזרחים. עם האנשים, אגב, הליכוד זה דבר מדהים, כי זו באמת המפלגה היחידה שמסתובבת בתוך החברה הישראלית באופן אינטנסיבי, בגלל הפריימריז הפתוחים וכו, אז הם עוברים, כל מה שאנחנו צוחקים על בר מצוות וחתונות וזה, הם חווים את המרחב הזה, ויודעים כן. להגיב לו בכל מיני דברים. אני מרגיש שבשמאל יש היעדר תגובה לדבר הזה, ואם יש תגובה, אז היא תגובת אינסטנט, נבחר מזרחי שיעמוד בראשנו, יהיה לנו איזה פתרון קסם, ואין פתרונות קסם. אני חושב שצריך להבחין במה שאמרת, יש דימוי יפה של ולטר בנימין, הפילוסוף הגרמני, תיאורטיקן גרמני, על מה זה סיפור. הוא אומר, סיפור זה כמו, מבחינת הסופר סיפור, זה כמו מאחורה של השטיח, מאחורה של האריג. שאתה לא רואה את השטיח, אתה רואה אבל את הצורה של האריג מאוד מאוד חזק. הקורא, כשהוא יקרא את זה, הוא יחווה את השטיח, הוא יחווה את האריג. אותו דבר גם פה. אני חושב שהמחנה צריך לנהל את הדיון הפנימי הזה של מושגים, ולהיות מחובר למציאות ולהבין מה קורה. אחר כך צריך לקחת את הדבר הזה וללוש אותו לכדי רעיונות פשוטים וקיומיים. הבעיה היא שהחלוקה הזו לא נשמרת. כלומר, יש איזה או שאתה מורכב או שאתה פשוט, וזה לא, הדיכוטומיה הזו לא אמיתית. כלומר, אפשר לקחת, כדי להגיע לפשטות האמיתית, לצלילות כמו של סיפור נגיד, אתה חייב לעבור תהליך עמוק של ההבנה ומחשבה ופענוח של הדברים. ולכן אני חושב שזה לא או-או, אלא זה גם וגם. אבל יש בחיפוש הזה אחרי פתרונות קסם, שלא מאפשר לנו לעבור את התהליך הארוך, המורכב הזה של להבין משהו על המציאות. ולכן אנחנו כל הזמן חוזרים לאותו מקום.
ברמה הפרקטית, מה היית מצפה היום השתמשת במונח מחנה? זה אפילו קצת משמח אותי, כי לפעמים יש לי איזושהי תחושה שאתה נזהר מיצירת הגבולות המפרידים הללו, אבל מה היית מצפה היום ממנהיגות מחנאית שכזאת, שתעשה על מנת לייצר את אותו סיפור חדש, או להתחבר לישראליות, או להגדיר מחדש את המושגים האלה. מה הפרקטית?
אני אפילו לא בטוח שאני יכול או רוצה או יכול לתת תשובה שלמה לדבר הזה, כי אני מרגיש שלא בכדי אגב, אני לא בפוזיציה הזו של להוביל את המחנה הזה. אני כן חושב שצריך להכיר בזה שצריך להיות. אבל ברור לי, כן, דבר אחד מאוד מאוד ברור לי, והוא כדי שזה באמת יתקיים, צריך ללכת ולשמוע מה קורה. אני אומר, מי שלא עשה את הסיבוב הזה בערי ישראל, לא דיבר עם אנשים, לא הקשיב, לא ניסה באמת להבין, לא משהו מאורגן ומלאכותי שבו אתה לא שומע כלום, או סקרים, שזה הפך להיות פתרון הקסם הזה של הסקרים האלה שמנבאים את העבר, ואתה תקוע איתם. אלא באמת ללכת ולפענח, לעשות איזשהו סיבוב, עכשיו רואים את זה בתמודדויות הדמוקרטיות בארצות הברית, של אותם מתמודדים שבאמת עוברים בין מקום למקום ושואלים, וזה לפענח, וכל האספות האלה וזה, זה דבר שלא קיים בישראל, מדינה כזאת קטנה, וזה לא מתרחש, לא מתרחש השיח הבאמת מורכב הזה. אני חושב שאם הדבר הזה יקרה, ואם תהיה את החוויה הבלתי אמצעית הזו, של לפגוש את האנשים או להרגיש אותם, ממילא אתה תראה שכבר השפה תתעדכן בלאו הכי, והמושגים יהיו הרבה יותר טיונד להיום, וגם האימפקט הפוליטי יהיה הרבה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, יש פה איזשהו מעגל סגור, שבו אנשים יושבים בתל אביב, מזמינים את הסקרים על מה הם בסדרות חושבים, מנסים לקלוע לזה, הם אף פעם לא יקלעו, כי ממילא זה מלאכותי, ואז נוצר איזשהו מלא, זה רק מייצר ניקור, כי ניסית לקלוע, אבל מבינים שלא הצלחת, הניקור הזה הולך ומתעצם, אני אומר, כל המערך הזה של הסטריליות, של הלנסות באמת, לייצר פוליטיקה סטרילית, זה לא עובד, ולא יעבוד, ובטח לא יעבוד בתפיסות שהם שמאל, שכל הרעיון שלהם הוא ההתחברות הזו למציאות, למרחב. אגב, היסטורית זה נכון, מאז ומעולם. המנהיגים זה בעצם אלה שעוד דבררו חוויות קיומיות, או היו חלק מפענוח של חוויות קיומיות, וכל עוד השיח לא ישיח לחוויות קיומיות, הוא לא יהיה קיים. טרור בולע כל שיח רעיוני אחר. חוץ מדבר אחד, החיים. וכשלא מדברים על החיים, אז תמיד אפשר לשלוף את הטרור.
יש לי עוד הרבה נושאים, אבל אני חייב את השאלה האחרונה, לפני שאלון האסוציאציות, לשאול על משהו שאני מרגיש שהוא חוט מקשר גם בינך וביני, ובנושא של היהדות, לא יודע איך לקרוא לזה, שחשובה כן. באורך החיים, ובמשמעות גם למדינה, ואני מרגיש שאתה מייצג עבורי לפחות נאמנה את הקושי שלנו להישאר יהודים ליברליים, אמוניים והומניסטיים, ובעיקר לחיות באיזשהו תווך כזה שהוא מותקף והודף משני הכיוונים, ואולי השורש הבא זה החפיפה הזאת, שיש לפחות כאן, לפחות בהקשר של שבטיות והצבעה, בין חילוניות לליברליות ובין דתיות לשמרנות, אני מרגיש שאנחנו מביאים איזושהי מורכבות שהיא לא עובדת, שהיא לא משכנעת, שהיא לא מותאמת, והיא בסוף איזושהי שוליים שבשוליים. אתה מרגיש ככה?
אני מרגיש קודם כל תמיד מהפכות מתחילות מהשוליים, ומי שבאמת רוצה להבין את המציאות, טוב לו שיסתכל על השוליים מאשר להסתכל על המיינסטרים, שממילא הולך בעבר ולא בעתיד. אני כן מסכים איתך, ואני חושב על זה הרבה לאחרונה, אפרופו שוב אותה חלוקה שלה להקפיא את הזמן מול להתקדם, ש-71 שנה אחרי שמדינת ישראל קמה, לא נוצרה פה יהדות ישראלית בשום צורה שהיא. אין לנו שפה לדבר את הדברים האלה, אין לנו מושגים, אנחנו חיים, אנשים מגדירים את עצמם, או על בסיס אורתודוקסיה שנוצרה בגרמניה במאה ה-19, או על בסיס חילון שנוצרו כמה שנים קודם, או על בסיס קונסרבטיביות שבכלל נתנה מענה לסוגיה מאוד מסוימת של יהודים אמריקאים, או על בסיס מסורתיות שנוצרה במזרח, ועם אלה אף אחד לא מדבר על מה זה להיות יהודי ריבוני במדינתו, מה המושגים, איך חושבים את זה, איך מתנהלים ביחס לזה. זה אחד האתגרים הכי גדולים של התקופה הזאת. אני חושב, אגב, הוא אתגר לא רק, אתה יודע, הוא לא אתגר באמת בשוליים, או אתגר של דתיים או לא דתיים, הוא אתגר אמיתי לחברה הישראלית, לפענח מה זה יהדות ישראלית, ואיך היא עונה על הצורך של יהודי במרחב ריבוני ישראלי, שהוא ישראל, ואלה החוויות הקיומיות שלו.
אתה תגדיר את עצמך קודם כיהודי, או קודם כישראלי? אולי זה, אני שואל את זה, כי בתחושה שלי, זה הפער שיש לי עם הרבה מאוד... אני מגדיר את עצמי קודם כיהודי.
כן, אני אומר, החלוקה הזאת שנוצרה, היא חלק מהכיפאון. כי אתה לא, אני חושב שיהודי וישראל, מה בעצם השאלה שלך מלמדת? שיש שתי זהויות שהן שוות. אתה יכול לפעול יהודי או ישראל. אני חושב שישראליות היא רחבה הרבה יותר מהיהדות, היא מכילה גם לא יהודים, מכילה ערבים וכו', והיהדות גדולה מהישראליות, יש יהדות ישראלית, ויש יהדות אמריקאית, ויש יהדות גרמנית, ויהדות מרוקאית, והיא הרבה 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 יותר גדולה מהסיפור הישראלי. ניסיון לעשות רדוקציה של היהדות לישראל, זה שורש, זה החטא, זה באמת החטא הקדמון, שכבר בהכרזת העצמאות קורה, והוא לא בכדי, אני חושב שבהמון מובנים, מדינת ישראל היא אחת האויבות הגדולות של היהדות. זה מתח שכאילו קשה להבין אותו, ואתה מחייך, אבל לכן אני אומר, כאילו, לבחור בין יהודי לישראלי, זה ביניין שני דברים שונים לגמרי. או לא שונים לגמרי, רק כדייק את זה בשביל הזה, זה לא שונה לגמרי, אבל זה לא חופף אחד לאחד.
אני חושב שככה אנחנו מתחילים את הפרק הבא, שנצטרך לעשות.
כן.
מתישהו, ואני מנצל את ההזדמנות כדי להזכיר את תלם, שזה זה כתב עת על שמאל ישראלי, שבמקביל לעלייתו לאוויר של הפודקאסט שלנו, יוצא לאור, כתב את חדש, גם מבית קרן ברל קצנלסון, והוא מהווה במה כתובה להתחדשות רעיונית של מחנה השמאל, כתב את שיוצא 3 פעמים בשנה, דוגמה של הגיליון הראשון שעוסק בבניין הכוח של המחנה, זה אולי נשמע כמו ככה איזה סוג של פרסומת או חסות, אבל זה כאילו המלצה, כי אני חושב שזה כן. גם ממשיך חלק מהשיחה בינינו, אפשר לחפש אותו באתר של הקרן, והנה השאלון שאפשר לדלג ואפשר לתת אסוציאציות, אני אומר לך... מושג, איש, תן לי ככה, תגובה. הרב עובדיה יוסף.
הומניסט ענק.
עמוס עוז.
הכרתי אותו טוב בשנים האחרונות, והוא עשה לי רושם גדול.
עיתון מקור ראשון.
קורא כל שבוע.
מינכן.
גם מקום קונקרטי, אבל גם איזשהו סוג של דימוי.
מזרחיות.
חלק מהותי ממה שאני.
אדם ברוך.
השפיע עליי.
הקריות.
נקודת היציאה.
מפדל.
סוג של בית בתחושה, לא במימוש.
כאן תרבות.
מהפכה גדולה.
קסקט.
מתלבט לפעמים אם לא הוריד אותו.
נפתלי בנט.
אם הוא היה אמיץ מספיק, הוא היה יכול להיות מנהיג משמעותי. אמיץ מספיק להיות מישהו.
את ההסקט עורכים ומפיקים נטה דנציגר ואביה דומינר רוזנבלום, תחקירנית טלי צין, הטכנאי הוא איתי שלם, ואני צביקה ביקוארן. אנחנו כרגיל מסיימים עם השיר שמזכיר את המקור של שם הפודקאסט, החולם סך, מתוך אני מאמין, של שאול צ'רניחובסקי, ויש את הביצוע היפיפה של תמר שאוקי, בעברית ובערבית, להשתמע. תודה,
תודה רבה.
חולם סך סך כי באדם אמין כי יודע שואפת לומחתי לעגל פז כי עוד אמין גם באדם גם ברוחו רוח אז סבחה ומינו בלינסני וברוחי הלכוי יבין כן קל